נמשיך בעין היה בדף 36. אני קורא קודם כל את הסוגיה בערך כ8 שורות מלמטה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, יש לכם? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. מה זה בדיוק שימושה של תורה? תכף נראה את זה בהמשך. אבל אומר, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. לא כתוב אלישע בן שפט אשר למד מאליהו, אלא יצק מים. מה זה יצק מים? באופן פשוט, רוצה ליטול ידיים, אז אלישע היה לאליהו, כן? היה בא והיה נוטה לו את הידיים. היה משמש אותו, כן? נקרא שימושה של תורה. זה היה פשט, כן? למד לא נאמר אלא יצק. מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. כן? זה הסוגיה, זאת הסוגיה. אבל לפני זה אולי באמת נסביר איזה דבר כללי. גם כתוב אצל יהושע בן נון, נער לא יעמיש מתוך האוהל, אצל משה רבנו, כן? הוא היה השמה של משה רבנו, לא היה זז ממשה רבנו. לכאורה משה רבנו כשהוא נפטר היה צריך להוריש את המנהיגות לבנים שלו, היו לו בנים, אולי לאהרון הכהן, אולי מישהו שהוא... אבל הוא בחר ביהושע בן נון, ולא במקרה בחר ביהושע בן נון. למה? כי יהושע בן נון היה משמש אותו, היה השמה שלו. הוא ראה אותו בדיוק כיצד הוא נוהג, כיצד הוא מתנהג, בכל מיני מצבים, מצב כזה, מצב אחר. זה נקרא גדול שימושה יותר מלימודה. דהיינו, מי שלומד מהרב, לא רק בכתב או בעל פה, אלא ממש משמש את הרב, רואה את הליכותיו ואת ההתנהגותו, זה דבר גדול יותר מאדם שלומד את הספרים שלו, הוא לומד איתו, רק מדבר איתו ותו לא. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. אני דרך אגב, אני זוכר, הרב מרדכי אליהו, שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אז כשהיו באים אליו להתייעץ, לשאול, לקבל עצות, ככה, היו באים באמת הרבה אנשים, ביניהם גם אני הייתי בא לשאול, להתייעץ איתו, כל מיני דברים. אז הוא היה יושב, תלוי בנושא גם כמובן, והיה יושב תמיד חכם, יושב לפעמים, התמיד חכם היה יושב אפילו עם הגב אלינו, כאילו סטטיסט כזה יושב. והתלמיד הזה, חכם שיושב לידו, והוא מקשיב איך הרב עונה לשאלות השונות, שהן ביניהם שאלות אישיות, שאלות כאלה, שאלות אחרות. אז הוא היה רואה איך הרב עונה לבעיה כזאת או בעיה אחרת, וזה נקרא שימוש תלמידי חכמים. הוא ממש רואה איך הוא מתייחס, איך הוא מתנהג אל הזולת. ככה גם אלישע, הוא היה משמש את אליהו הנביא, ולכן זכה אלישע למה שהוא זכה. בוא נראה את הדברים האלה בתוכו. אולי כאן הערה קטנה, כתוב פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. באיזה נסיבות זה נאמר הדבר הזה? אולי אני הבאתי את התנך, אני אקרא לכם את הנסיבות. נסיבות מאוד מעניינות. פעם, בתקופת בימי התנך, העם היה מחולק לשני חלקים, מלכות יהודה מצד אחד ומלכות ישראל מצד שני, עשרת השבטים. ובדרך כלל היחסים בין מלכות יהודה למלכות ישראל לא היו איי, נאמר בלשון המעטה, היו מלחמות ביניהם גם לפעמים, למרות שאלה היו יהודים ואלה היו יהודים. אז זה היה מצב אבסורדי כזה בית ראשון, שבעם אחד התחלק לשני חלקים ונלחמו אחד עם השני. אבל לפעמים היו רגעים של קואליציה שהם התאחדו אחד עם השני, עשרת השבטים עם כנגד אויב כזה, אויב אחר. כאן מדובר על מלחמה שהייתה עם מישה מלך מואב. אם אינני טועה, יש מצבה שמצאו, מצבת מישה מלך מואב, בארכיאולוגיה מצאו את המצבה שלו, של מישה מלך מואב. זה דבר, אחד הדברים המופלאים. כן, בכל זאת, אותו מלך מואב, הוא מרד במלך ישראל, שעל מלך ישראל קראו אז יהורם, זה היה שמו, קראו לו יהורם. הוא מרד בו, ואז יהורם הלך ליהושפט, שהוא היה מלך יהודה, ואמר, אנחנו אחים אנחנו, בואו נתאחד ביחד שנינו, ונלחם נגד מלך מישה, מלך מואב. ואכן כך היה. אבל מה, בקרב, אני לא רוצה להאריך כאן בדברים, אבל הקרב היה לא פשוט. מואב הרי בעבר הירדן, ויהודה ושומרון, עשרת השבטים בצד הזה, צריך לעבור, לעשות איזשהו עיקוף. צריך לעבור את הירדן, את ים המלח, את כל זה, ולהתקיף אותם. והכלל הגדול בצבא, מי שמכיר יודע שיש מלחמה שנקרא חזיתית, ויש מה שנקרא שבאים מאחורה, עושים עיקוף. איך קוראים לזה? עיגוף, עיגוף. עושים עיגוף. אז הם, שני המלכים האלה, והצטרף אליהם מלך אדום גם, רצו לעשות עיגוף, ועברו כנראה דרך המדבר, ורצו לאגוף ולבוא למואבים מסביב. אבל בדרך היה החמסין, כנראה היה חם מאוד, וכל הצבא שלהם נתקע בתוך המדבר, צמא, לא יכלו לזוז, היה ממש, והייתה בעיה. וממש היו יכולים לעמוד שם מצמא הצבאות האלה. מה עושים במקרה כזה? הם תקועים פתאום באמצע המדבר, כל הצבא, כמובן מסוקים לא היו באותה תקופה, וגם בערות לא היו. והמקורות מים היחידים במדבר, אני לא יודע אם מישהו כאן טייל פעם במדבר, זה מה שנקרא גבי מים. גבי מים זה בתוך הוודיות, יש פריחות כאלה, שהמים, הגשמים נשארים, ומזה היו אנשים מרווים את סימונם במדבר. הכל היה יבש. היה יבש הדבר. אתם לא הייתם פעם בסיטואציה כזאת אולי, אבל אני זוכר את עצמי בתור חייל, שאתה מנווט לאיזה כיוון גב מים או מעיין מים, ואתה בונה עליו שאתה תאכל מהגב הזה ומהמעיין הזה לשתות, וכשאתה מגיע לנונסדיק, הנונסדיק יבש, הגב יבש, המעיין יבש, אתה נמצא במצוקה לא רגילה, בנית על זה. כאן מדובר על צבא שלם, שהוא בנה על העניין הזה שיהיו גבי מים, וכשהגיעו לגבי המים, מצאו אותם יבשים. אני מתמצאת כאן את כל הפרק הגדול הזה. מה עושים במקרה כזה? מי יודע? לא היה פלאפונים, לא היה אס-אמסים, לא היה זה. מה עושים במקרה כזה? צבא השלם הולך להתייבש. מעניין אתכם? אה? נביא! יש נביא. מחפשים מישהו שהוא יש לו קשר עם אלוקים. למי יש קשר עם אלוקים? למי יש קשר עם אלוקים? מי קרוב לאלוקים? הנביא, איך אתם יודעים? ככה כתוב. מחפשים נביא. אז באמת, הם מחפשים את הנביא, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. הוא נמצא כאן בסביבה, בואו נדבר איתו. איך אומרים, יש לו קשר ישיר למי שאמר והיה עולם, לריבונו של עולם. אז לא היו טלפונים, אבל היו תפילות. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר השם עם הנביא. וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט מלך אדום, שני המלכים האלה באים אליו, נותנים לו כבוד. זה היה הבבא של, הבבא סאלי של התקופה ההיא. בבא סאלי זה אדם קדוש, כן. ואם אליו אומרים לו, נביא, תציל אותנו, תתפלל עלינו, תעשה משהו. וכאן הוא מוכיח אותם וכל זה. ואז הוא אומר, אתם יודעים מה, אתם רוצים שאני אנבא לכם? אני, כשאני עצוב, אני לא יכול להתנבא. ככה, וכדוע, שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. ככה אומרים חז"ל, מסכת שבת. אתם רוצים נבואה? מישהו מעוניין בנבואה? אתם בנבואה? קחו גיטרה. לא, באמת. גיטרה אומר, ואתה, קחו לי מנגן, גיטריסט, יעני, הרב יואב, מנגן בגיטרה. קחו לי גיטרה, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. יד השם זה הנבואה, כן? והוא מנבא להם, הנה הנחל הזה יהיה גבים גבים, ובאמת היה ככה, ופתאום המים בא שיטפון ומילא את כל הגבים וכל הדבר. זה הסיפור עם זה. טוב, בוא נחזור לעניין שלה. רואים כאן, כשרצו להציג את אלישע כנביא, אומרים, אתם יודעים שהוא במדרגה מאוד גבוהה. הוא לא היה תלמידו של אליהו הנביא. מה הוא היה? שמשו של אליהו הנביא. הוא גם למד אצלו, אבל העיקר שהוא שימש אותו, הוא יצא על ידיו מים, דהיינו, הוא היה קרוב קרוב אליו. יש לזה גם משמעות פנימית יותר, אבל באופן פשוט, זה נקרא גדול שימושה מלימודה. אם אתם רוצים להיות תלמידי חכמים או רבנים או משהו כזה, אתם צריכים לקפוץ איזה רב, להיות, תגיד, אני רוצה להיות השמה שלך. וללמוד ממנו, לא רב פשוט, אבל רב גדול, כן? ולהיות צמוד אליו, לראות את תהליכותיו, את התנהגותו, ומזה ללמוד ולהידבק בדברים שלו, ואז אני יכול לתת לכם אישור שאתם שימשתם את הרב הזה, את הרב הזה. זה מובן הדבר. על זה מעריך, קצת מעמיק הרב קוק קצת על בעין היה. מה זה גדול שימושה יותר מלימודה? בואו נראה. יש דפים, בבקשה. פי זין, דף פז, כן? גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. אין השלמות הבאה מידיעת התורה נגמרת באדם כי אם כשיחקק בלבבו גודל ערכה ורוממות כבודה של התורה. דהיינו, אדם לומד תורה, זה לא מספיק שהוא לומד תורה. הוא אומר, אדם צריך להיות העניין של כבוד התורה, מעלת התורה, ערכה של התורה חקוק בליבו. דהיינו, היחס אל התורה הוא הדבר המרכזי שחשוב בלימוד תורה. מה זה העניין של לימוד תורה? מה העניינה של התורה בכלל? למה אני אומר את למה הרב אומר את הדבר הזה? כי אצל הרב הוא רואה כיצד הרב מכבד את התורה. מתוך כך הוא בעצמו מכבד את התורה. ומה זה העניין של כבוד תורה? אתם שמעתם פעם על התורה? מישהו שמע על התורה פעם? מי שמע כאן על התורה? הרים את היד. איפה שמעת על זה? באינטרנט. אולי אני אספר לכם איזה אגדה. פעם ראיתי, יש חוברת לילדים, ושם היה מופיע, איך זה נקרא? סיפור בציורים, איך קוראים לדבר? קומיק, קומיק. סיפור בציורים. סיפור הזה סיפור מאוד מעניין. נקרא בהמשכים זה היה הסיפור הזה. אז שם מסופר בקומקס הזה, בתקופת בית, חורבן בית שני, הרומאים, הם רצו להשמיד את עם ישראל עלינו. ואז הם עשו דבר פשוט, כבשו את ירושלים, והחריבו אותה, חרשו אותה, וקראו לה שם אחר לגמרי, איליה קפיטוליניה. אמרו, למה ירושלים? זה הלב של עם ישראל. אם אנחנו נחריב את ירושלים, גוף בלי לב לא יכול להתקיים, האומה הזאת תיחרב. לכן ככה הם עשו הרומאים. הם החריבו את ירושלים, חרשו אותה, קראו לה בשם אחר וכל זה. והקומק הזה מספר על חבורה של ילדים באיזה כפר יהודי, והחבורה הזאת מתארגנת, כמו חשמבה כאלה, ילדים שמתארגנים בתוך הכפר. ואז בקומץ כזה מסופר שהרומאים מתפלאים מאוד שלמרות חורבן ירושלים עם ישראל חי, ממשיכים לחיות כאומה. ואז הם שולחים מרגלים אל הכפר הזה, והמרגל מחשואת השאלה, מהו סוד קיומו של העם היהודי שגם אחרי חורבן ירושלים עם ישראל ממשיך להתקיים? מהו הסוד? זה מתח סוד משהו מיוחד במינו. מחפשים, מה מקיים את העם הזה? פתאום הם אומרים, המרגלים באים לרומא, מספרים, גילינו את הסוד. מה זה הסוד? מה? מי אמר תורה? יפה, מה, אתה ראית את הקומיקס הזה? אז אומרים, אנחנו ראינו אנשים בלילות, לוקחים ספרים, הולכים למערות, כי הרומאים גזרו גזירה, שעשו ללמוד תורה, הולכים למערות ולומדים תורה. והחבורה הזאת של החסמבה האלה, הילדים האלה, הם היו מארגנים את העניין של הלימוד תורה, והיו דואגים לכל זה, וכל הסיפור סביב הדבר הזה. סוד קיומו של עם היהודי. לימוד תורה. לימוד התורה, ככה אמרו הרומאים, ואז הם הוציאו גזירה, ממש מי שילמד תורה וילמד תורה וכל זה, דינו מוות. במטרה לחס ושלום לחסל את העם היהודי, חס ושלום. הרב אומר גם, כבודה של תורה, ערכה של תורה, מעלתה של תורה. התורה זה לא עוד תורה בעולם. יש הרבה תורות, תורת המתמטיקה, תורת הפיזיקה, תורת פה, תורת שם, תורת זה. התורה זה דבר שאין כמוהו בעולם. זה הדבר, הייתי אומר, הכי, 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 כמה שאני אגיד הכי, זה לא מספיק, חשוב בעולם. הכי קדוש בעולם. העולם מתקיים על ידי לימוד תורה. כמו שחז"ל אומרים, שלמה נאמר היום השישי במעשה בראשית, שאם ישראל מקבלים את התורה, העולם מתקיים. אם ישראל לא מקבלים את התורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. ככה אומרים חז"ל. זה דבר בעל הערך הכי גדול שיש בבריאה כולה. רק אני להמחיש לכם את הרעיון. מישהו ראה פעם יהלומים? בעיניים, לא ככה. יהלום, ממש. אתם ראיתם יהלום? מישהו ראה כאן? איפה ראית? בחלון ראווה. איזה גודל היהלום היה? אז היא הייתה פעם חוויה, שתבינו מה זה יהלומים. פעם מישהו הזמין אותי לבורסה ברמת גן, בורסת היהלומים, ואמר לי, אני מוכרח להכניס אותך למקום שם סופרים את היהלומים. יש מקום כזה שמוכרים, אני יודע, עושים עסקים יהלומים. אז יושב לאדם עם מנורה כזאת שמהירה, שלא ייפול לו איזה רסיס של יהלום, משהו כזה. יושב ככה, יהלומים. זה לא זכוכית. כל דבר הכי קטן שם אלפי דולרים, כל חתיכת נוצץ כזה זה אלפי דולרים. איזה כבוד, איזה יחס, איזה זהירות, איזה וואי, יהלומים. אז ראיתי, כל דבר צריך ללמוד, בהמחשה הזאת, ראיתי איך הוא משתכס ליהלומים הזה, הסוחר הזה שספר את היהלומים, שמה הוא יפקשש איזה יהלום, או משהו כזה, ייפול על הרצפה איזה יהלום, או משהו כזה. יקריים מפנינים, התורה היא יותר מיהלומים, מה אתה אומר? יותר מהדברים הכי יקרים שיש בעולם, זה התורה. תורה זה דברי אלוקים חיים, זה תורה מאלוקים אלינו, זה דבר מיוחד במינו. לכן כשאתה בא ללמוד תורה, אתה צריך להתייחס אליה בכבוד גדול מאוד, במורא גדול מאוד. מכאן נובע כל ההצלחה בלימוד התורה. אם אתה מזלזל בזה, בתורה, אתה גם לא קולט אותה. היא נכנסת מכאן, יוצאת מכאן. לכן כבוד תורה, זה דבר שצריך ללמוד אותו. אתה ממי תוכל ללמוד כבוד תורה? ממי שמכבד את התורה. מי מכבד את התורה? הרב שלך. תלוי איזה רב כמובן. אם הרב שלך הוא באמת תלמיד חכם, ירא שמיים, אוהב תורה, אוהב אלוקים, אוהב ישראל, כל הדברים האלה, אז אתה רואה אותו בהתנהגות שלו. הרי כבוד ואהבה לומדים מראייה. אתה יכול להגיד אלף פעמים, כמו בזוגיות, אומרים כאלה, אני אוהב אותך, אני אוהב, אבל כשאתה רואה את הזלזול אחד עם השני, או האי כבוד, זה קובע. מה קובע, ההתנהגות או הדיבורים? היחס, ההתנהגות. לכן מה, משמש את התלמיד חכם, גדול שימושה מלימודה. אתה משמש את התורה, איך הוא מתייחס לתורה. לא רק איך הוא לומד, איך הוא מקיים תורה. איך אמר לי אחד התלמידים פעם, ובצדק, הוא אומר לי, אדם הבעל תשובה, הוא אומר לי, אני רואה שאנחנו מוצאים ספר התורה מההיכל, מארון הקודש, אנשים מנשקים את ספר התורה. הוא אומר, זה נראה לי משונה. מה, מנשק ספר תורה? מה זה? לא נראה לכם משונה, אני שואל אתכם. אני שואל אתכם. תגידו את האמת. יפה מאוד, איך אתה יודע? כי אתה אוהב תורה כנראה. אתה מיישק את התורה? אמרתי לו, אתה לא יודע מה זה אהבת תורה, אז לכן הנשיקה נראית לה, כן, כדבר מלאכותי, כדבר סתמי, כדבר אמיתי. זה כמו שאחד נותן לשני נשיקה, הוא לא אוהב אותו, רק לצאת ידי חובה או משהו כזה. יש גם תופעה כזאת. אבל מי שבאמת אוהב את התורה, מה זה מנשק את התורה? וואי, וואי, וואי. מה זה נשיקה? זה גילוי של אהבה, יחס, כבוד. וכולי, זה מובן. אז זה מה שאומר כאן, אומרת הגמרא והרב מעמיק. שימוש תלמידי חכמים לומדים איך לכבד תורה, איך להתייחס אל התורה. לכן גדול שימושה יותר מלימודה. כי אם אתה רק לומד תורה, ואתה לא רואה איך מתייחסים אל התורה, אז בוודאי, בוודאי, יהיה חיסרון גדול. נקרא את זה עוד פעם. אין השלמות הבאה מידיעת התורה נגמרת באדם, כי אם כשיחקק בלבבו גודל ערכה ורוממות כבודה של התורה. על כן כתוב בראש מגילה, דכבוד תורה דיחיד חשוב חמור אפילו מתלמוד תורה דרבים. מדוע? אני אסביר לכם את הסוגיה. אין לנו כאן את הגמרא, אני אגיד סוגיה. יש שם בירור לגבי הנושא במגילה שעוסקת שם בעניין לגבי ביטול תלמוד תורה בשביל לשמוע מקריאת מגילה. האם אפשר לבטל תלמוד תורה בשביל לשמוע קריאת מגילה או לא? מדוע? כי קריאת מגילה זה מצווה גדולה שהיסוד שלה זה פרסומי ניסה, לפרסם את הנס שהיה לנו באותה תקופה וגם היום, בימים ההם בזמן הזה. אז באמת מבטלים לימוד תורה בשביל לשמוע קריאת מגילה. ואז הגמרא דנה בנושא הזה של לימוד תורה ובהמשך הסוגיה באותו עניין, ואומרת לגבי אם יש מישהו שהוא נפטר בחול המועד או בפורים או בחנוכה וכו', והוא תלמיד חכם, אז בדרך כלל אדם רגיל שהוא נפטר וקוברים אותו בימים האלה לא עושים לו הספדים משהו מיוחד. אבל אם הוא תלמיד חכם, התלמיד חכם מספידים אותו בימים האלה. למה? כי הכבוד, זה נקרא כבוד תלמיד חכם. תלמוד תורה, אנחנו אומרים, נדחה משום פרסומי נסע. תלמוד תורה די רבים, קל וחומר תלמוד תורה די יחיד, משום פרסומי נס. אבל אם יש מישהו שהוא נפטר וצריך והוא תלמיד חכם, אז מכבדים אותו ומספידים אותו וקריאת המגילה היא נדחית באמת. אני מוכרח לומר, נזכרתי שהרב סיודה זכר צדיק לברכה, שהוא נפטר בפורים, פורים דה פרזים, הוא נפטר ביום י' ד', כן. אז באמת הכל נדחה, הלוויה, בגלל הלוויה שהייתה באותו יום. אז זה מה שהוא אומר, יש אלימות תורה ויש כבוד תורה, והכבוד תורה כאן בא לידי ביטוי בהספדים שמספידים את התלמיד חכם, וזה בא לידי ביטוי בכבוד תורה. אז כבוד תורה הוא יותר מתלמוד תורה, זה מה שהרב אומר כאן. דכבוד תורה דיחיד חמור אפילו מתלמוד תורה דרבים, כי תלמוד תורה דרבים נדחה משום קריאת מגילה, וכבוד תורה לא. דהכבוד הנודע בלב אל התורה היא ידיעה שלמה מצורפת לכל הידיעות ומאתרת אותן. כשאתה לומד תורה, אם זה הלכה, או אם זה משנה, או אם זה הגמרא, או אם זה כל מה שאתה לומד, ואתה יכול לדעת הכל, האתרה, הכתר של הכל, זה האם כתוצאה מכל זה יש לך כבוד לתורה או לא. כי אם אתה יודע את כל השס ואת כל המשניות וכל הדברים האלה, אבל אין לך כבוד לתורה ולמלמדיה, לרבנים שמלמדים אותם, אז אתה אנציקלופדיה מהלכת על שניים, אבל אתה לא יכול להעביר את המסרים של התורה. דרך אגב, זה אחד הדברים שהיום בלימוד תורה, בחינוך ללמד תורה, יש קושי גדול להעביר לילדים, לנערים, למי שלא, אפילו למבוגרים, להעביר את המסר של לימוד תורה. ואחד הסיבות לכך זה בדיוק הנקודה הזאת, שהם לומדים אינפורמציה, לומדים מידע, אבל לא לומדים לכבד את התורה. אתה לא לומד לכבד את התורה, אז מידע יש לך היום במחשב, יש לך את הכל, מכה שכן אתה לוחץ, יש לך את כל התורה על המחשב. אבל המחשב לא מלמד לך את כבוד תורה, כי המחשב הוא לא הרבי עדיין. אתה צריך בשביל זה רב, שכתוצאה מזה שתלמד ממנו, אז אתה תכבד אותו, קודם כל את הרב בעצמו, וגם את התורה שהוא מלמד אותה. וזה רק על ידי שימושה. אני נוהג לספר, כשתבינו כמה הדבר הזה חשוב בחינוך, הכבוד שנותנים לרבנים ולתורה. בשעתו, כשהתחלתי את דרכי בחינוך, ביקשו ממני שאני אהיה מורה בבית ספר תיכון, תיכון לא דתי. מורה ליהדות, מה שנקרא. והייתי מלמד בבית ספר הזה, כיתות ת', כיתות י'. והייתי אומר, הייתי מלמד, כמעט לא הייתי מלמד. כל השיעור הייתי צריך להתגונן. כולם מפריעים לכולם, זה משהו נורא. כיתה של מופרעים. רק נעשה כיתה, מריבות, צעקות, עניינים, מסתובב ללוח, רק מסתובב, פח, גירים, בלגנים. 90% אני עוסק בבעיות משמע. אפשר לקבל התקפות לב, אני ממש מעריץ את המורים דרך אגב. אם זה הייתה כיתה אחת מלא, אבל לפעמים מורים צריכים להתמודד עם עשרות תלמידים, חלק מהם ממש ילדים, מה אני אגיד לכם, ילדים מופרעים. טוב, אז לימדתי, ובאמת הייתי חוזר מהשיעורים האלה כמעט עם תקפי לב. לא חשוב שבסוף הם מאוד התרשמו מהעובדה, לא מה שלימדתי, זה לא עניין אותם בגלל. אבל איך התמודדתי עם ההפרעות שלהם, זה לא שכחו את זה, תמיד הייתי מחייך. גם כשעושים לי את המוות, היו שואלים לי, היו חוצפנים, המורה, למה אתה לא בוכה? מה אתה מחייך כל הזמן? אז אני הייתי אומר להם, אתם יודעים, גם זה מאלוקים. גם כשהם עושים לי את המוות, גם זה מאלוקים. מקבל את זה ברוח טובה. והם לא שכחו את זה. סיפרו לי ככה. אתה יודע, לנו חוויה ללמוד איתך, זה הייתה חוויה. למה אני אומר את זה? אחרי שהתחתנתי, עברתי לגור לתקופה קצרה בחיפה. ושם נכנסתי לאיזו ישיבה. ישיבה לא גדולה. כמה עשרות תלמידים היו שם, 20 תלמידים, 30, והייתי יושב שם ולומד בעולם של הישיבה, בחדר, אולי בגודל כזה קצת יותר גדול. והרב של הישיבה הזאת, הוא היה אדם מבוגר ועייף מאוד, בגלל גילו המופלג. אבל התלמידים היו מהשולחן ארוך, והתלמידים היו שבים מסביב ככה, כמו רבי כזה, גמרות פתוחות, והוא היה מלמד אותם גמרה, ותוך כדי לימוד היה נרדם. היה מנקר, מה שנקרא. הקרוב שלו היה נופל ככה, וכל התלמידים יושבים מסביב, בחרדת קודש, מחכים שהרב יתעורר. אפשר ככה מתעורר? כן, וייטר, ביידיש, כן. נו, הלאה. איפה אנחנו היינו? רשי, כן. רשי, אני אז זכרתי את השיעורים שלי בתיכון, כשלימדתי את הזו, אמרתי, וואי, 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 אם אני הייתי נרדם בשיעור, היו מוצאים אותי בנו כמה ימים בבית ספר. למה אני אספר לכם את זה? כבוד תורה. שני עולמות לגמרי שוני. כאן אתה רואה, מכבדים את הרב, מכבדים את התורה. איזה הערצה, איזה רב נרדם, כולם מחכים שהוא יתעורר. מקום שאין כבוד למורה ולנלמד, לדבר שהנלמד. איך אומרים בלשון שלנו? חבל על הזמן. חבל על הזמן. זה מה שבא הסוגיה ללמד אותנו כאן. כשאתה משמש את הרב, אתה לומד עם הרב, אתה לא לומד אותו רק מה הוא מלמד אותך. תוכן, אינפורמציה, מידע. אתה לומד ממנו איך הוא מתייחס עם התורה. איזה כבוד יש לו לתורה. ואתה לומד לא רק לכבד אותו, אלא ללמד את התורה שהוא מלמד. אתה רואה את הכבוד שהוא נותן לתורה. אז זה הפשט כאן גדול שימושה יותר מלימודה. וזה ההרגש של כבוד לתורה, אי אפשר לבוא בלב כי אם בפועל על ידי השימוש המעשי, דהיינו ממש להיות בקרבת הרב של תלמיד חכם, לראות את הליכותיו, לראות את התנהגותו, לראות את תגובותיו על המצבים המשתנים, איך הוא מתייחס לאדם זה או לאדם אחר. וזה ההדגש, אי אפשר לבוא בלב, כי אם בפועל על ידי השימוש המעשי של תלמיד חכם. דהיינו לראות את, כמו שאמרנו, את התגובות שלו, את ההתנהגות שלו, את היחס שלו, לתורה, לתפילה, לבני אדם, כאלה ואחרים, יש כל מיני בני אדם. לפי זה אתה לומד לכבד. אני מזכיר לי פעם, היה בחור צ'יק אחד שגמר סמינר למורים, וכשהוא גמר את הסמינר למורים הוא בא אליי להתייעץ. שאל אותי, תגיד לי, אני הולך להיות מורה בבית ספר עממי, ואני רוצה לגרום להם, לתלמידים, שיאהבו את התפילה, שהתפילה תהיה אהובה עליהם. שאל אותי, איך עושים את זה? תגיד, איך אפשר לגרום לתלמידים שיאהבו להתפלל? לא התבלבלתי, באותו רגע שאלה, תגיד לי, אתה אוהב להתפלל? הוא אומר לי, לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב. הוא אומר, איך, אם אתה לא אוהב להתפלל, איך אתה יכול להעניק לילדים שאתה מלמד אותם אהבת התפילה? אדם לא יכול לתת מה שאין לו, רק מה שיש לו. יש לך אהבת תפילה, אתה יכול להעניק לתלמידים את האהבה, אותו דבר גם לגבי תורה. יש לך אהבת תורה, אתה יכול להעניק לתלמידים את אהבת התורה, כבוד התורה וכו'. לכן גדול שימושה, כי אתה רואה אותו, איך הוא מתפלל, איך הוא מתייחס, איך הוא מתנהג ללימוד התורה וללומדיה. הוא מתחזק את ההכרה על ידי הפעולות. זאת אומרת, זה שהוא אומר, זה לא מספיק. אתה רוצה לראות לו איך הוא מתנהג, לפי ההתנהגות אתה לומד. נוסף לזה הורה כאן שהתורה ביותה תורת חיים, עיקר פירותיה הוא לדעת איך להתנהג בחיים. אם כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, זה כתוב או לא? אמת? מי אמר שזה כתוב?
כתוב, במחוז הראשונים, בין אדם למקום, על הצד הזה, הימני, היה דברה האחרונה.
כבד את אביך, כתוב ככה?
כן.
עכשיו, מי שלומד תורה, מה הוא צריך לעשות?
לכבד את זה.
יפה מאוד. התורה היא תורת חיים. מה זה תורת חיים? תורת חיים זה לא רק ללמוד שכבד את אביך ואת אמך. צריך לראות את זה בשטח. האם אתה מכבד את ההורים שלך או לא?
ליישם את זה.
ליישם את זה. אם אתה חס ושלום לומד תורה ומתחשף להורים שלך, אתה צריך מיד לבוא לאן? למכון מאיר. כאן זה לא עובר ככה בקלות. א' ב' שכיבוד אביהם. זה לא דיבורים. מה זה? מעשים. איך אתה מכבד את ההורים? כתוב לאהוב את אשתך, ידידיה. כתוב או לא? יותר מגופו.
זה הלכה, זה לא כתוב. זה הלכה של הרמב״ם.
הלכה זה לא כתוב? מה זה? באוויר?
לא באוויר, הרמב״ם פסק.
מה, הלכה זה לא תורה?
זה תורה, זה מתוך הלכה. יש את מה שאתה
יודע. לא תורה. צריך לכבד את האישה.
צריך לכבד.
צריך לאהוב את האישה. הנה, התורה, הנה, הוא לומד תורה שבעל פה. מקיים אותה. נכון או לא?
אמת.
דידי, אתה יכול לבוא במקומי כאן. תורת חיים.
לא
ראית,
זה
במציאות.
הרב קוק, ממשד הרב קוק, הוציאו המשם של תורה על תורת חיים.
נתן איזה כותר
של תורת חיים.
יפה מאוד, תורת חיים. יש גם ישיבה תורת חיים. התורה, למה קוראים לה תורה? למה לא קוראים לה חוכמה? חוכמה זה מתאים לה, היא גם חוכמה. אומרים חז"ל, תורה מלשון הוראה, היא מורה לנו כיצד לחיות, כיצד להתנהג. איש לרעהו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. ואיך אתה עושה? אתה רואה גדול שימושה. אתה רואה את הרב שלך, איך הוא מתנהג, הוא מיישם את התורה. תלמיד חכם ותורה מהלכת על שניים. שהתורה ביותה תורת חיים, עיקר פריה, הוא לדעת איך להתנהג בחיים על פי דרכה וערכה. ויען שתכונת המעלה של איש קדוש הדבק בתורה, אי אפשר להתבאר בפה, וכל שכן בכתב. זה לא מספיק הדיבורים, אלא מה צריך? דוגמה אישית. אין לך דבר שהוא בעל השפעה יותר גדולה על האדם, כשהוא רואה דוגמה אישית, הוא רואה איך הוא מתנהג. כי אם עין הרואה הליכותיו בקודש, היא תשכיל ערך הפעולה שהתורה פועלת על גדולי המעלה הדבקים באהבתה. אדם צריך למצוא מישהו, עשה לך רב. מה זה עשה לך רב מבחינה זו? אדם שהוא ביניכם, אדם שהוא יש מה ללמוד ממנו. מידות, תורה, אהבת הבריאות, אהבת תורה, אהבת ישראל, כל הדברים האלה. לסמן אותו, את האדם הזה, להגיד, או, אני הולך להיות לשמה שלו. אני הולך ללמוד ממנו. מה רצית להגיד?
אבל בעל סמכות. הרב צריך
להיות
בעל סמכות.
לא רק בעל סמכות. הוא צריך להיות למופת, דוגמה אישית. זהו הרב. הרב זה לא רק אדם שיושב שם באיזשהו מקום נותן פקודות או משהו כזה. הרב זה צריך להיות כמו בצבא. בצבא המפקד טוב, מי הוא מפקד טוב? שהוא אומר אחריי, שהוא משמש דוגמה אישית בעמידות שלו, בהליכות שלו, ביחד של החיילים, לכל דבר ודבר. זה לא מספיק שהוא נותן פקודות. אדרבה, אם יש מפקד שהמפקד הזה אין לו יחס בכלל אל החיילים שלו, אלא זהו, אדרבה, הוא מזלזל בהם, פוגע בהם, הדברים כאלה. אז המפקד הזה הוא מפקד טוב? מה אתם אומרים?
לא,
לא מפקד טוב. בשעת קרב, לפעמים המפקד הטוב הולכים אחריו באש ובמים, המפקד הלא טוב אומרים נראה אותו. אז זה בדיוק הרב הוא מבחינת מפקד, אבל איזה מפקד שהוא משמש דוגמה אישית והליכותיו במידותיו. על כן גדולה שימושה שעד בעיניו יראה את הליכות הקודש של הרב. הנעלה יותר מלימודה, הוא רואה את הליכותיו, זה יותר נעלה מאשר הרב מלמד סוגיה כזאת או סוגיה אחרת, ולא נזלזל בזה חד שלו. שאלה איך הוא מלמד, איך הוא מתייחס, איך הוא מיישם את מה שהוא לומד. זה הדבר שהוא קובע. זה גם היום, אני אומר, זה לא נוגע רק לגמרא או לדברים כאלה, כל דבר ודבר. מי שרוצה להיות איש חינוך, ולא פעם באים אליי כאן תלמידים, אומרים, אני רוצה לעבור סמינר למורים, רוצה להיות איש חינוך, רוצה להיות זה. אז תשאל את עצמך שאלה. אתה רוצה להיות איש חינוך? אתה רוצה להיות איש... מי רוצה להיות איש חינוך כאן? אף אחד. אתה צריך להיות למופת. למופת בהתנהגות שלך, ביחד שלך. ומעל הכל מידת הענווה, לא הגאווה. מה זה הענווה? סבלנות. סבלנות לילדים, צריך אהבה לילדים, צריך חום לילדים, צריך כל הדברים האלה. אז אתה יכול להציל מרוחך, זה נקרא רב. רב זה לאו דווקא מישהו בוגר, אני יודע מה, ישיבה גבוהה או משהו כזה. כל מורה, כל מחנך, הוא מבחינת רב לתלמידים שלו. הוא צריך בעל מידות, להיות בעל מידות, להקריא מאישיותו, זה נקרא מחנך באמת, אל הבריאות. זה מובן עד לכאן. בבקשה, כן. יש כאן שאלה מאוד מסובכת, אבל אני אנסה, אני אקריא לכם את השאלה. בקשר לכיבוד אב, אני ממש ממש משתדלת לכבד את אמא שלי, אבל ממש לא מצליח לי. מדוע? אמי היא אישה נורא קשה ואגרסיבית, דורסנית כנראה, ואני מאוד עדינה לעומתה. תמיד אני צריכה להתפייס איתה, והרי יש גם דין של הורים, לפני עיוור לא תיתן מכשול. שאלה מורכבת, נכון? מה אתם אומרים? לא כל אחד זוכה בהורים אצילי נפש, נחמדים, מחבקים, מהירים. יש לפעמים הורים ככה, איך אומרת כאן, אגרסיביים, אמרה לשון עדינה. קשים. בסדר, לך תתמודד עם הורים כאלה. מה אתם אומרים? יש קורס מיוחד להתמודד עם הורים קשים. אתם מעוניינים לעבור את הקורס הזה? מי מעוניין לעבור את הקורס הזה? יש במסכת קידושים, יש שאלות בשאלה, בדיוק השאלה הזאת נשאלת שם. שאלת הגמרא, עד כמה כיבוד אביהם? אם יש הורים קשים שמעליבים אותך, ולא סתם מעליבים אותך, מעליבים אותך לפני כולם, שאתה יושב בין כל המכובדים, ובאים עליך ומתחילים לצעוק עליך, לשפוך עליך שופכין על הראש, ולוקחים את הכסף שלך וזורקים אותו למי, לים, לפעמים יש הורים משוגעים, שבכלל, אני לא יודע, לא שולטים על עצמם, הגמרא מביאה שם דוגמאות של כל מיני הורים משונים.
צריך לקבל את כל זה.
איך להתנהג עם הורים כאלה?
אז כמה
לאהוב?
עד אין
שום.
מה
אם ידידיה אומר לך, הוא יודע מה שהוא אומר. מה אתה חושב?
סליחה, ידידיה,
לא, אל תריבו ביניכם.
אין לי.
אני לא יודע, הקורס עכשיו בעיצומה של הקורס, משכת קידושין.
הייתי אומר לערב, לפון צערה עד.
יפה מאוד, איפה למדת את הביטוי הזה?
למדתי בערב גוגל.
יהיה הכי נעמי. אם זכית ויש לך הורים קשים, מהשמיים, אז ההתמודדות שלך היא יותר קשה. אתה צריך לא להגיב באותה מידה שהם מודדים לך. אם ההורים צועקים עליך, אתה לא צועק עליהם בחזרה. אתה מסוגל לדבר הזה? אתה מסוגל לדבר הזה? לא רק זה, אתה קונה להם פרחים ליום ההולדת. אתה מסוגל לדבר הזה? טוב, עברת את הקורס, תקבל תעודת כבד את אביך. אתה לא מסוגל לזה, אתה פה עוד קורס, עוד פעם, כמו ברישיון נהיגה, כל פעם עושים... איך אומרים? כל מה נושאים... מתאמנים על הדבר הזה. זה זכות גדולה לאדם שיש לו הורים קשים. זכות גדולה מאוד. בתנאי כמובן שמה? שהוא יצליח להתמודד עם הדבר. אני נזכר, פעם היה זוג אחד, שהאישה הייתה מה שנקרא בלשון שלנו קלפתי. קלפתי זה אישה רעה. הציקה לבעלה בצורה שלא יאומן. ממש מציקה לו. יש נשים כאלה, מה אני אעשה? אתם יודעים
את זה גם בתלמוד, אשתו של יהודה הנשיא.
כן, גם היא הייתה קלפתי. מה אתה אומר? ואני רואה את הבן אדם הזה, מעריץ אותו, הוא אוהב אותה, מכבד אותה, היא רק מצפצפת, הוא רץ. לא משנה שכשהיא מצפצפת, היא מצפצפת שטויות. היא אומרת, עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה, הוא לא רוצה, אבל היא אומרת, אני עושה. איזה כבוד, איזה חיבה. מה אתם אומרים על ה... בעל הזה? מה אתם אומרים עליו?
בעל טוב.
בעל טוב. בעל טוב.
צריך להיות מנחה בקורס.
הלוואי על כולנו ככה. טוב, בכל זאת, זה עניין של דוגמה אישית. זה התשובה לבחורה הזאת. זה אתגר גדול לכבד את ההורים הקשים. זה לא חוכמה לכבד הורים נחמדים. להורים שהם באמת קשים, ובכל אתה מכבד אותם. ואתה משקיע בזה המון מחשבה איך לכבד אותם, למרות שהם קשים. וזה צריך ללמוד מסכת קידושים, עבודת בית לשיעור הבא. מסכת קידושים פרק ראשון, כל הנושא של כיבוד אב ואם להורים פרובלמטיים. יש שם בעיות, יש שם תשובות. רבותיי, יש לנו עכשיו שיעור של הרב הדרי, שליטה, ראש ישיבת הכותל, זה שיעור שניתן לעילוי נשמתה של אורית, ביתו של זכרונה לברכה, ביתו של הרב אטינגר, שהיא נהרגה בתאונת דרכים, וחברה שלה. אז כולם מתבקשים לעלות עכשיו לבית המדרש, לכבד את המעמד.